אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, איתנו נמצא תמיר צוברי, ובצוות גם נועה בן הגיא וויאנה דייץ' וכן עוז. היום אנחנו יוצאים לסדרה חדשה, ובסדרה הזאת אנחנו נדבר על ניאו-ליברליזם, נשאל מה זה ניאו-ליברליזם, מה היה לפניו, מה הגיע אחריו, פופוליזם, אני כבר עושה לכם ספוילר, ומה האלטרנטיבות לכל זה. אבל אנחנו נתחיל מההתחלה, לא לדאוג. אני רוצה לומר שלום לפרופסור דני פילק, חוקר בכיר במחוז מכון ון ליר, ונמצא במחלקה לפוליטיקה וממשל בבן גוריון. שלום דני.
שלום רונה, תודה על ההזמנה.
תודה רבה, אני שמחה מאוד שאתה כאן, ואני אספר לך למה קראתי לך בכלל. עשיתי כאן סדרה על מדד המגדר עם חוקרת שלכם ממכון ון ליר, ובמהלך השיחה כשדיברנו על נתונים, על מצבן של נשים בישראל, היה שם איזה משפט שאמר, הנאו-ליברליזם קלקל הרבה לנשים. ואתה יודע, לפעמים משפט אחד תופס אותנו ככה, בתוך שיחה מאוד מעניינת, המשפט הזה נשאר לי בראש, ואמרתי, רגע, אני רוצה להבין מה זה אומר. ואז התקשרתי וביקשתי לדבר עם, עם מישהו שיכול להסביר לי על ניאו-ליברליזם, על ליברליזם. נדבר גם על נשים, אבל לא רק, נבין באמת את מה אומר הדבר הזה, ובגלל זה אתה פה.
תודה, תודה.
אז קודם כל, לפני שנשאל על ליברליזם, אני רוצה לשאול אותך איך בכלל הגעת לחקור את כל הנושא הזה, איך הגעת להיות בעצם לחקור ממשל, לחקור פוליטיקה, מה הביא אותך לשם בכלל?
טוב, אני האמת שבא מרפואה. אני רופא, ותוך כדי היה הסנאטור הסוציאליסט הראשון בדרום אמריקה, היה גם רופא, וכששאלו אותו למה הלך לפוליטיקה, הוא אמר שברפואה, הוא מטפל במחלה של הפציינט הבודד, ובפוליטיקה הוא יכול לטפל במחלה של החברה כולה.
מרתק.
אז אני לא הלכתי לפוליטיקה, אבל אמרתי, אוקיי, לחקור מדיניות בריאות, מדיניות חברתית, זו דרך לנסות להבין את תופעות החולי בצורה יותר רחבה. אז הלכתי לכתוב דוקטורט על השינויים הניאו-ליברליים ומערכת הבריאות, ומשם אחר כך התפתחתי לכיוונים
לעוד
אחרים.
לעוד כיוונים.
כן.
אז מאוד מעניין, אמרת שינויים ניאו-ליברליים במערכת הבריאות, ואנחנו נבין באמת איך הקו הזה מנחה בעשרות השנים האחרונות את המערב, נכון? זאת אומרת, זאת השיטה. אבל בוא נעשה סדר, בוא נתחיל. לפני שמדברים על ניאו-ליברליזם, חייבים לשאול מה זה ליברליזם.
אוקיי, אז השאלה, כששואלים מה זה ליברליזם, יש ליברליזם פוליטי וליברליזם כלכלי. כן? שניהם בעצם צמחו אי שם במאה ה-17, מאה ה-18, כתגובה למלוכה האבסולוטית במובן הפוליטי, ובמובן הכלכלי בתגובה למה שנקרא לתפיסות המרקנטיליסטיות. התפיסות המרקנטיליסטיות היו תפיסות שאמרו, עושר של מדינה תלויה בכמות הזהב שיש לכל מדינה, והדבר המרכזי הוא מסחר, ולכן אפשר לקבוע מגבלות למסחר. עכשיו, שני הדברים, המלוכה והמרכנטיליזם, הלכו ביחד בהרבה מובנים. הליברליזם היא תגובה לכך. אז הליברליזם הפוליטי שם דגש על חירויות, מה שהיום אפשר לכנות חירויות שליליות. זאת אומרת, חירויות שליליות, כי אומרות למדינה, למלך האבסולוטי, איזה דברים הוא לא יכול לעשות, כן? ואז אנחנו מקבלים את החירויות, כמו חופש הדת וחופש הדת, וחופש מדת, וחופש תנועה, וחופש ביטוי, דברים שלא היו קיימים לפני זה, מבחינת הגות והדגש על חירות. והמרכיב השני, זה איזה תפיסה שהתפתחה, לא הייתה בהתחלה, של שוויון כשוויון הזדמנויות. זו התפיסה הליברלית הפוליטית, עם דגש גם משמעותי על אינדיבידואליזם, כן? על הפרט במרכז.
כי מדברים על חירויות, ולא מדברים על חירויות של המדינה או של השליט, אלא מסתכלים על האזרח, על הפרט.
נכון, אבל מדברים על חירויות של הפרט, ולא חירויות של קבוצה. כי למשל, מקיאוולי הוגה שהוא קדם ליברלי, כן? מה 16, מקיאוולי אומר, בן אדם לא יכול להיות חופשי אם הקהילה הפוליטית אליה הוא שייך איננה חופשית. זאת אומרת, אצל מקיאוולי, כמו אצל אריסטו לפניו, יש קשר בין החירות האישית לחירות הקולקטיבית. דבר שאצל הליברליזם לא קיים.
איך הם עשו את הניתוק הזה? כי לכאורה, מה שאומר מקיאוולי, נשמע הגיוני. זאת אומרת, אתה שייך לקבוצה, וגם לקבוצה צריכה להיות חירות. זאת אומרת, זה נשמע שאי אפשר לנתק את זה.
אני מסכים, אבל הליברליזם, שוב, הדגש הוא על הפרט. אפילו נגיד ישעיהו ברלין, שהיה אחד ההוגים הליברליים החשובים במאה ה-20, אומר, ליברליזם לא מחייב דמוקרטיה. זאת אומרת, מלך נאור יכול לתת זכויות אם הוא לא מתערב. אם חופש נתפס, אם חירות נתפסת כאי התערבות, אז גם מלך יכול. זאת אומרת, הצורך להיות חלק מקביעת החוקים שמסדירים את החיים המשותפים, הוא לא בהכרח חלק מהתפיסה הליברלית, לפחות המאוד מאוד קלאסית.
אבל זו פעם ראשונה, דני, שמפנים עיניים אל האינדיבידואל, או שזה היה קיים גם לפני?
לא בצורה כזאת. אפשר להגיד שיש התייחסות לאינדיבידואל כבר לפני, זה בטח בהומניזם של הרנסנס, ואפילו במידה מסוימת גם בימי הביניים, הרי הגאולה, למשל אצל אגוסטינס, היא גאולה של כמה פרטים, אבל במובן שהמרכז הוא הפרט, זה בא עם הליברליזם. עכשיו, הליברליזם הכלכלי, שאולי הראשון ההוגים שלו זה אדם סמית, מקשר בין העניין של מרכזיות הפרט לבין הסגסוג הכלכלי. ומה שסמית, אבל דווקא אצל סמית כן יש תפיסה של טוב משותף. עכשיו, השאלה שלו זה איך בחברה שהיא חברה שמורכבת מפרטים, אנחנו יכולים להגיע לטוב משותף. והתשובה של, וכשהנחה, וזה מאוד משמעותי, כי זה מרכזי לתפיסה הליברלית הכלכלית, וגם אנחנו נראה אותה גם בתפיסה הניאו-ליברלית, זה התפיסה של הפרט כאנוכי. כאנוכי וממקסם רווחים. אז איך בחברה שמורכבת מפרטים אנוכיים ממקסי רווחים, אפשר להגיע לטוב משותף? התשובה של אדם סמית זה השוק. השוק הוא המנגנון הזה שהופך את האנוכיות של כל אחד מאיתנו למשהו שתורם לטוב המשותף, כי הופך את החברה ליותר משגשגת, כי מאפשרת שגשוג כלכלי. וזה ברור שבתקופה של סמית, כן, שרוב האנשים, גם במדינות המפותחות, היו רעבים, ואז התפיסה שסגסוג כלכלי וצמיחה זה טוב משותף, היא די מובנת מאליה. וסמית אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא אומר, אף אחד לא, אני צריך לבנות על האנוכיות של האופה או של מבשיל הבירה בשביל לקבל את הלחם ואת הקוס בירה שלי, ולא לטוב ליבו. היחידים שבונים את פרנסתם על טוב ליבם של הזולת, זה הקבצנים, אומר סמית. זאת אומרת, הנחה היא שאנשים הם אנוכיים, ואנחנו צריכים מנגנון, וזה המנגנון של השוק, המנגנון של התחרות החופשית, שמאפשרת להפוך את האנוכיות למשהו שתורם לטוב המשותף, ולכן צריך הסרת המגבלות על השוק, וזו התפיסה של המדינה כמה שנקרא שומר לילה, כן? המדינה, התפקיד שלה זה לאפשר לשוק להתפתח באופן עצמאי, ולכן אצל סמית למדינה יש רק שלושה תפקידים. תפקיד אחד זה הגנה מאויב חיצוני, זאת אומרת, לא צריך להפריט את הצבא. הדבר השני זה בתי משפט ומנגנון אכיפת החוק, והמימד השלישי זה מה שנקרא טובין ציבוריים. טובין ציבוריים זה דברים שהשוק לא יכול לספק בגלל שאין מנגנון להגביל את השימוש בתמורה לתשלום. והדוגמה הקלאסית זה תאורת רחוב. זאת אומרת, אם אני ברחוב שלי ויש תאורת רחוב, ואם אני ממקסם רווחים, אני אהיה פרייר אם אני משלם, כי אני ממילא יכול ליהנות מתאורת רחוב ברחוב שלי, הרי לא יכולים להסתיר לי את העיניים ולמנוע ממני ליהנות מתאורת הרחוב אם אני לא שילמתי. בתנאים כאלה שאי אפשר להתנות שימוש בתשלום, השוק לא עובד, וזה דברים שצריך, שהמדינה צריכה לתת. זאת אומרת, זה שלושת הדברים היחידים שמבחינת סמית יש מקום לפעולת המדינה, וזה הליברליזם הקלאסי, והולך טוב עם הליברליזם הפוליטי. עכשיו, כמובן, הליברליזם היא תופעה יותר מורכבת, ואני עושה קצת הפשטה. פרופסור מנחם מאוטנר, מבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב, יש לו חלוקה מאוד מעניינת בין מה שהוא מכנה ליברליזם של האוטונומיה וליברליזם של הסגסוג. וליברליזם של האוטונומיה זה אותו ליברליזם שיותר אני תיארתי, והליברליזם של הסגסוג הוא ליברליזם שהפרט במרכז, אבל הכוונה זה לא האוטונומיה של הפרט, זאת אומרת, הערך המרכזי זה לא האוטונומיה של הפרט, אלא הערך המרכזי זה הסגסוג של הפרט. ואם הערך המרכזי זה הסגסוג של הפרט, אז יש לנו יותר מקום למעורבות המדינה בסגסוגו של הפרט. אז לכן צריך לעשות צדק עם הליברליזם, אבל הליברליזם שיותר עובד עם הליברליזם הכלכלי, זה הליברליזם של האוטונומיה.
אז בעצם אתה אומר כאן כמה דברים מעניינים, דני, כשהליברליזם קם, על איזה שנה, באיזה שנה אנחנו פחות או יותר נמצאים?
אז שוב, סמית זה סוף מאה ה-18, אז אנחנו מדברים על, כבר במאה ה-17, מתחילים להיות הוגים שהם לא ההוגים, כן, בעצם כבר מאה ה-17, כי ג'ון לוק, שאולי הוא הראשון בין ההוגים הליברליים, זה מאה ה-17, ויש הוגים אחרים, אבל בעיקר נגיד ג'ון לוק, זה מאה ה-17, במאה ה-18 אנחנו רואים בעיקר מה שנקרא הנאורות הסקוטית, סמית כבר הזכרתי, ופרגוסון שהוא הראשון שמדבר על חברה אזרחית, ואחר כך כמובן זה מגיע לביטוי הרבה יותר חזק, במאה ה-19, עם אנשים כמו ג'ון סטיוארט מיל.
אז בעצם הנחות היסוד הם הפניית המבט אל האינדיבידואל, אל הפרט, זאת מהפכה מאוד גדולה.
לגמרי.
מהעניין החברתי. ההנחה שאמרת כאן שלא בהכרח טבעו טוב, זאת אומרת, האנוכיות, שהיא דבר מאוד חשוב, אין פה מבט שאומר, כל בני האדם טובים, בוא נסמוך על בני האדם, זאת אומרת, עם כל מיני פילוסופים כמו רוסו, או דיברו על טבע האדם,
נכון.
או הובס, כאן לא, זה לא העניין.
לא, הובס הפוך.
הובס הפוך.
כן.
זה הנחה שאומרת, האדם הוא אנוכי, זאת אומרת, הוא רוצה לראות את רווחתו, והעניין שמגיע למדינה, זאת אומרת, הסדרת היחסים בין הפרט למדינה, כשאתה מגביל את כוחה של המדינה, אותם כוכביות שאמרת, זאת אומרת, אתה כן נותן כניסה למדינה, אבל רק במקומות שיגנו על אותו סיפור של הפרט.
חוץ מהליברליזם של הסגסוג, גם שוב, צריך לזכור שהליברליזם הראשוני מופיע מול מלכים אבסולוטיסטים, כן? ג'ון לוק בעצם הוא במידה מסוימת האידיאולוג, אפשר לומר, של המהפכה המהוללת ששמה קץ לשלטון המלוכני של האבסולוטיסטי של הסטיוארטים. זאת אומרת, זה לא בתנאים של דמוקרטיה. אז לכן כשהדמוקרטיה הולכת ומתפתחת, הליברליזם יכול גם להשתנות ולהתפתח, למשל מה שמני מאוטנר מכנה ליברליזם של סגסוג.
אבל מעניין לחשוב על זה שדמוקרטיה הייתה עוד בראשית, אנחנו מדברים כבר ביוון על הדיונים על דמוקרטיה, לא בדיוק כמו שאנחנו מכירים אותה כיום, אבל המושג הזה קיים כבר אז. אז זה לא, ההצמדה הזאת של דמוקרטיה לליברליזם לא מובנת מאליה בכלל.
יותר מכך, דמוקרטיה וליברליזם, גם היסטורית וגם קונספטואלית, הם במתח מאוד חזק. כי הרעיון הדמוקרטי הוא הרעיון של שלטון העם. הרעיון של שלטון העם הוא שהעם הוא הריבון ושהחלטות של העם ריבוניות. והתפיסה הליברלית זה שיש דברים שהריבון לא יכול להחליט. עכשיו, נכון, כשהריבון הוא מלך, לא חייב להיות מתח, ולכן יש, זה שני זרמים שונים, אבל במאבק אל מול המלוכה האבסולוטיסטית, דמוקרטים וליברלים יכולים להיות
להתחבר. שותפים. להתחבר, יש חיבור יותר אינטואיטיבי בין הדמוקרטיה לליברליזם, אבל שוב, דמוקרטיה נולדה הרבה הרבה לפני ליברליזם.
גם זה, וגם כיום אנחנו רואים את זה, ואם יהיה לנו זמן, אבל כל הדיון על הרפורמה המשפטית, הוא במידה מסוימת ויכוח על המתח הזה האינרנטי, בדמוקרטיה ליברלית, בין המרכיב הדמוקרטי לבין המרכיב הליברלי.
הליברלי. מרתק. אז אני כותבת לי שנדבר על זה, כי זה חשוב, אבל לא נקדים את המאוחר. ובאמת, מה שאנחנו רואים שהליברליזם, אני רוצה לשאול אותך, הזכרת כאן כבר הרבה שמות, פרופסור דני פילד, רובו מגיע מהפילוסופיה, זאת אומרת, באופן שתואמת התקופה, קודם כל הייתה מעין תיאוריה, זאת אומרת, התחיל זרם תיאורטי, הזכרת אפילו את מקיאוולי, שכבר יש בו ניצנים, עד כמה שזה כביכול אבסורדי, יש ניצנים לליברליזם. אז קודם כל, כמה איזה תיאוריה פילוסופית, זאת אומרת, זה דיון שנערך קודם במחוזות גבוהים, ואז מתחילה מדיניות, אז מתחילה מדיניות כלכלית?
תראי, תלוי, נגיד, מרקסיסט היה אומר שאפשר, שהתיאוריה יכולה להתפתח בגלל שיש תנאים שמאפשרים בכלל לחשוב על הדברים האלה, שקודם, זאת אומרת, על מנת שאפשר יהיה לחשוב על הפרט כריבון ועל מרכזיות הפרט, צריכים להיות שינויים חברתיים, כלכליים, תרבותיים, שמאפשרים את הדבר הזה, אבל אחרי זה כמובן יש הזנה הדדית, כי לתיאוריות האלה יש השפעה משמעותית על הפוליטיקה, זאת אומרת, לוק כאמור, השפיע על המהפכה המהוללת, לא, אבל לא רק, יש ויכוח בין היסטוריונים, השפיע על המהפכה האמריקאית, מונטסקיה ורוסו השפיעו על המהפכה הצרפתית, זאת אומרת, מצד אחד יש שינויים חברתיים כלכליים שמאפשרים את החשיבה הזאת, זאת אומרת, ללא יצרנים ואפילו תעשייתיים ראשונים, שהמודל המרקנטיליסטי היה לא טוב להם, ושהמודל של גבולות פנימיים בתוך המדינה היה מכביד עליהם, ושהיו זקוקים לתחרות חופשית, יכול להיות שלא היה מקום לחשיבה של אדם סמית. אבל מצד שני, אני לא חושב, התפיסה המרקסיסטית שהמבנה העל הוא השתקפות כמעט אוטומטית של התשתית, נראית לי ענייה מדי. כדי להסביר את היחס המורכב בין תיאוריות לבין מדיניות, לבין שינויים חברתיים.
אז יש פה באמת הדדיות, אתה מציג תמונה בדיוק. יותר מורכבת מאשר התמונה הזאת שאומרת, זה השפיע על זה באופן אחד, זה מורכב. אז אנחנו אמרנו, אנחנו בסוף המאה ה-17, המאה ה-18, פחות או יותר כשהליברליזם מתחיל, ודיברנו על זה שמיד זה הופך להיות כלכלי, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנתק, שוב, אני שואלת אותך שאלות כאלה של חד-חד, של כן ולא, אבל נדמה שהליברליזם מיד הופך לעניין כלכלי, זאת אומרת.
אז שוב, עם אדם סמית, הליברליזם הופך לתפיסה כלכלית, וזאת תפיסה כלכלית שאחר כך, סוף מאה ה-19, עם ההתפתחות של מה שנקרא הכלכלה המרגינליסטית, כן, שעושה מהפכה בתפיסת הערך, כן, במה שנקרא כלכלנים הקלאסיים, סמית, ריקרדו, אפילו מרקס, הערך בצורה זו אחרת מתקשר לעבודה, ואצל המרגינליסטים הערך זה פונקציה של כמה, מה שנקרא הערך השולי, כמה עוד תרומה של יחידה נוספת של אותו מוצר תורמת לי. ואז נוצרת תפיסה שנקראת התפיסה הנאו-קלאסית בכלכלה, שרואה את הכלכלה כמערכת של איזונים. זאת אומרת שבסופו של דבר המערכת הכלכלית מאוזנת. מה זאת אומרת שהמערכת הכלכלית מאוזנת? שכל קונה ימצא מוכר, שכל מוכר ימצא קונה, שכל עובד ימצא מעסיק, שכל מעסיק ימצא עובד, כל עוד, ומה שמאפשר את זה, זה שינויים במחיר. בסופו של דבר יהיה איזשהו מחיר של איזון, כל עוד שהמדינה לא תתערב. זאת אומרת, השוק, השווקים השונים מאזינים את עצמם בתוכם, ובין השווקים השונים, וזה דבר, נגיד, אחד האנשים המרכזיים בתפיסה הזאת, זה מרשל, שבתחילת כבר, סוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, מפתח מודל של האיזון הכולל של המערכת הכלכלית.
אז כל זה יפה ומעניין, ואז בעצם אני חושבת שאחד הדברים שנגיע עליו כל פעם למבחן הליברליזם, וגם הניאו-ליברליזם שעוד מעט נגיע עליו, זה משברים כלכליים. נכון? זאת אומרת, זה יהיה בעצם המקום שבו נמדדים הדברים האלה. כי אמרת דברים, אבל כשיש משבר כלכלי, כמו המשבר הכלכלי בארצות הברית, רק לא המשבר, לא רק הוא, אבל משברים גדולים, ה-New Deal, שתכף נגיע אליו, שם באמת המבחן. אז ספר לנו קצת, זאת אומרת, הבנו כבר את הרעיונות, הבנו איפה הם נוצרים, אמרנו, זה מורכב, זה לא רק רעיונות שיורדים אל השוק, אלא זה שוק שמשפיע בשלוט של השוק, הרעיונות מגיעים, מתחילה השיטה הליברלית לתת את אותותיה במדיניות המערב. ואז, מה קורה?
אוקיי, אז מגיע איזה השיא של המדיניות הליברלית, זה תחילת המאה ה-20, ואז קורית גם מלחמת העולם הראשונה, שמאוד מכבידה על תפקידה של בריטניה כהגמון של המערכת, מאוד מקשה על האפשרות של אנגליה לשמר את מה שנקרא הגולד סטנדרט, כן? הדבקה, הצמדה של הפאונד לזהב, ויש את המשבר הגדול של 29, של שנות ה-30, והמשבר הגדול בעצם בא להצדיק את מה שאחד הכלכלנים הגדולים של המאה ה-20, קיינס אמר, וקיינס מה שאומר שהמנגנון הזה של איזון שמביא לתעסוקה מלאה כתוצאה מלתת לשוק לפעול חופשי, זה מקרה פרטי. זה לא הכלל, אלא זה במידה מסוימת היוצא מן הכלל. ומה שקיינס אומר זה שיש בגלל הנטייה של מי שיש לו הרבה כסף, לשמר חלק מהכסף, השוק הפרטי לבדו לא יכול ליצור את מנגנוני הצמיחה שיאפשרו באופן תמידי תעסוקה מלאה ומיצוי פוטנציאל הצמיחה של אותה מערכת כלכלית.
אז בוא נתעכב עליו רגע, כי הוא דמות מעניינת, נדמה לי, גם הביוגרפיה שלו וגם ההגות שלו. למה קיינס בכלל? ספר לנו קצת עליו אם אתה יכול, וגם למה בעצם הוא מגיע די מהר, צריך להגיד, זאת אומרת, לא עוברות כמה עשרות שנים, למסקנות הללו.
אז תראי, קודם כל הוא מגיע למסקנות האלה, אני לא מומחה לקיינס, אז אני לא רוצה...
לא תספר עליו יותר מדי, כן.
בדיוק. אבל בעצם הוא מאוד, הוא מבין שאת המגבלות של המערכת הכלכלית, הוא שם המון דגש על אי-הוודאות, אל מול התפיסה כאילו הכמעט אוטומטית של התפיסה הליברלית הקלאסית, הוא שם דגש על הגורמים המוסדיים שמשפיעים, רוצים או לא רוצים, על השוק, ולכן הוא מציע מודל שבו המדינה צריכה להיות גורם פעיל, על מנת לאפשר כן להגיע לצמיחה ולתעסוקה מלאה, על ידי דרכים שונות, ואפשר לומר שבקיינסיאניזם יש את היסודות הכלכליים, הייתי אומר, של ההגיונות של מדינת הרווחה. זאת אומרת, אחד הדברים שצריך לעשות, זה להפחית את מידת אי-הוודאות. ודבר נוסף שאצל קיינס מאוד חשוב, זה שמה שקובע את הצמיחה, ומה שמאפשר את הסוכה, שמה זה מה שנקרא ה-aggregated demand, סך הצריכה. סך הצריכה, למשל, אחד הדרכים להפחית את אי-הוודאות, זה למנוע מצבים שאנשים מפסיקים לצרוך. אז למשל, בן אדם כשמפוטר צורך פחות, אז מפה ההיגיון של דמי אבטלה כדי לאפשר, בן אדם כשמפסיק לעבוד בגלל גיל, צורך פחות, מפה ההיגיון של מערכת פנסיונית. ההיגיון הכלכלי, אני לא מדבר עכשיו על ההיבטים החברתיים, המוסריים. בן אדם כשחולה צורך פחות, מפה הרעיון של קצבת
נכות
או דמי מחלה.
זאת אומרת, להמשיך את אותו גורם צרכן כדי לא לייצר לנו פה בעצם הפסקה של צריכה מסוימת שתפיל את המערכת
נכון,
הזאת.
נכון, וגם מודעות שמי שמסתכר פחות, כל שקל נוסף, כל דולר נוסף, כל פאונד נוסף, יהפוך לצריכה. ואז זה גם היגיון כלכלי. לעומת זאת, למי שיש הרבה, אז חלק ילך למה לאגור, מה שקיינס קינה הורדינג, וזה מפחית את הצריכה המצרפית, ולכן יש פה גם הצדקה כלכלית של מנגנונים של חלוקה מחדש, כי זה מאפשר לשמר רמה מתפתחת של צריכה מצרפית, ומאפשר צמיחה, ומאפשר תעסוקה מלאה.
מרתק. אז תכף נמשיך איתו. אני רק אגיד שככה פתחתי ויקיפדיה תוך כדי, וג'ון מיינרד קיינס, רק נגיד באמת דמות נורא מעניינת, מאוד צבעונית, אם אתם רוצים לקרוא עליה. נולד בקיימברידג' למשפחה עמידה, למד מתמטיקה וכלכלה, ובעצם הוא נמנה עם חוג האינטלקטואלים והאומנים הידוע בלונדון בשם קבוצת בלומסברי. הוא היה ביסקסואל, ניהל פרשיות אהבים עם גברים ידועים, עם ציירים וסופרים, וגם עם נשים, ביניהם הבלרינה הרוסיה הנודעת לידיה לופקוב, וניהל חיים מאוד מעניינים, ובעצם הוא חזה גם את מלחמת העולם השנייה. תכף נדבר על זה. למה? כי מה שאתה אומר בעצם, שכשקיינס מסתכל על התמונה, פרופסור דני פילק, הוא בעצם מדבר על הסיפור הזה של אי-וודאות, הוא מכניס את העניינים, אמרת, הוא אולי אלה יסודות המדינה הסוציאל-דמוקרטית, זאת שמתערבת בסוציאליזציה של התושבים מעניין כלכלי, אבל בעצם, אם התחלנו מזה שהליברליזם אומר, המדינה תתערב כמה שפחות, זאת אומרת, ממש ניתן לה, מנית מקודם שלושה או ארבעה מקומות מאוד ברורים של איפה היא מתערבת, הוא בעצם מרחיב את זה, הוא אומר, המדינה צריכה להתערב הרבה יותר, נכון? שלטון והממשל.
רק הברה, קיינס היה אנטי-סוציאליסט מובהק. כן?
מעניין.
הוא ראה את ה... זאת אומרת, מבחינתו, התפיסה שלו היא מה שמאפשרת להציל את הקפיטליזם. וצריך גם להבין שבאותה תקופה, הקפיטליזם, הקפיטליסטים והפרו-קפיטליסטים, מרגישים שיש איום ממשי של קץ הקפיטליזם ושל הגעה לסוציאליזם, 1917, זה המהפכה הבולשביקית, יש לפחות לתקופה מסוימת, נראה שהמהפכה מתרחבת למקומות נוספים, הונגריה, ניסיון של הספרטקיסטים בגרמניה, טורינו האדומה באיטליה, זאת אומרת, לפחות, או במידה מסוימת אפילו בתקופה של המלחמה הקרה, כן? יש תפיסה שיש תחליף לקפיטליזם. וזה דבר דרך אגב שיעלם אי שם בשנות ה-80-90, כמובן אחרי נפילת חומת ברלין, וזה מה שמביא, מה שמאפשר שמרגרט תאצ'ר תגיד למשל there is no alternative, כן? אין אלטרנטיבה. קיינס ובתקופתו התפיסה שיש אלטרנטיבה, שהיא אלטרנטיבה כוללת לקפיטליזם, וקיינס הוא פרו-קפיטליסט.
אז הוא לא סוציאליסטי, זאת אומרת, הוא לחלוטין לא להפך, אתה אומר, הוא נגד הסוציאליזם.
עכשיו, באיזשהו שלב, הסוציאליסטים הופכים לקיינסיאנים, אבל כמו שניקסון אמר בתחילת שנות ה-70, וניקסון היה איש מהימין הרפובליקני, הוא אמר, כולנו קיינסיאנים, כי בתקופה מסוימת זה נראה כאילו האופק של המובן מאליו, של ה-common sense של הכלכלה, באופן מעניין. כשניקסון אומר את זה, זה כשמתחיל הסוף של הקיינסיאניזם, לא של הקיינסיאניזם, של העולם הקיינסיאני נגיד.
אז הוא באמת מכניס את העניין הסוציאלי, אבל רק מהאספקט הכלכלי, הוא לא סוציאליסט, כמו שאתה אמר, אבל הוא כן חושב שהמדינה צריכה להתערב, לתת תמיכה, הזכרת פנסיות, דמי אבטלה וכו', כדי להמשיך לייצר את המערכת העובדת הזאת, במצבים של אי-וודאות, ולא לייצר פה איזה כאוס. והזכרת את תאצ'ר, בעצם... למה מגיע סוף? למה זה לא עובד? כי זה נשמעת השיטה okay. שכביכול אנחנו די חיים אותה עכשיו.
קודם כל, במשך הרבה שנים, זה עובד בצורה מצוינת. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים בעיקר, קודם כל, הניו דיל עוזר לארצות הברית לצאת מהמשבר הגדול.
שבוא נזכיר רגע, ניו דיל, ספר לנו רגע, דני,
בכמה
מילים.
הניו דיל זו המדיניות שמוביל פרנקלין דלאנו רוזוולט, שהיא מדיניות שבין היתר יש הרבה יותר מעורבות ממשלתית, והמעורבות הממשלתית מאפשרת לייצר עבודות ציבוריות וסדרה של שינויים שבעצם הם פונקציונליים ליציאה מהמשבר, וזה בולט בעיקר מ-1945, כאילו מסוף מלחמת העולם השנייה, ועד אמצע שנות ה-70, מה שנקרא ה-30 שנות הזהב, בעיקר במערב העשיר, אבל גם בחלק ממדינות הפריפריה. וזה עובד, זאת אומרת, שיעורי הצמיחה הם מאוד גבוהים, שיעורי האבטלה מאוד נמוכים, עד כדי כך שמייבים עובדים, מדינת הרווחה מתפתחת, עכשיו, באיזשהו שלב הדבר הזה נקלע למשבר. הסיבות למשבר הן ממש מורכבות ברבות, חלקן כלכליות, חלקן פוליטיות. אני אנסה לסכם את זה, אבל קרוב לוודאי יהיו חלק שאני לא,
שלא
אצליח.
כי לכאורה עד עכשיו ממה שתיארת, מאיך שהליברליזם קם, דרך הבאמת קיינסיאני, או דרך כל הסיפור הזה, אנחנו נמצאים לכאורה במקום מאוד הגיוני. זאת אומרת, הבנו את האיזונים בין המדינה לבין הפרט, עשינו אדפטציות מהר מאוד, עשרות שנים, וכבר נעשות אדפטציות של הליברליזם הקלאסי, ולכאורה, הנה אתה אומר, שנות הזהב, הכל עובד.
אז ככה, מה היו הבעיות? קודם כל, בתפיסה לפחות, מה שנקרא הקונסנסוס הקיינסיאני, כי בתוך הקיינסיאניזם יש קיינסיאניזם כאילו יותר שמרני, שנקרא הקונסנסוס החדש, אנשים כמו פול סמואלסון, שמחברים בין קיינסיאניזם לתפיסה הנאו-קלאסית אותה תיארתי, ויש מה שנקרא פוסט-קיינסיאניזם, כמו ג'ואן רובינסון, שהייתה בקיימבריג' עם קיינס, או קלצ'קי, קלדור, שהם לוקחים את זה למקומות שאפשר להגיד אולי יותר ביקורתיים, יותר רדיקליים. אבל בתפיסה של הקונסנסוס, אז יש מערכת של כלים שלובים במידה מסוימת, או של בלנס, בין אינפלציה לבין אבטלה. או בין אינפלציה לבין צמיחה. זאת אומרת, המדינה מתערבת ומשקיעה, ואז מגיעים לתעסוקה מלאה, ובתעסוקה מלאה יכולה להיות אינפלציה, בגלל שערך העבודה פתאום עולה יותר מדי, ואז יש כלים מה שנקרא מדיניות אנטי-מחזורית. זאת אומרת, בתקופה של יותר מיתון, המדינה נוקטת במדיניות מרחיבה, ובתקופה של צמיחה ותעסוקה מלאה, מקררת את הכלכלה. הבעיה היא שבסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מתחילה להתבצר מצב של מה שנקרא סטאגפליישן, סטאגפלציה. זאת אומרת, יש גם אינפלציה וגם מיתון מסוים, או לפחות היעדר צמיחה, ואז זה מאתגר את התפיסה הקיינסיאנית לפחות, הקלאסית של ה-new consensus.
זאת אומרת, לא מצליחים להגיע לאיזון. דיברת קודם על איזונים, דני. בהתחלה חשבנו בליברליזם שהשוק יאזן את עצמו. אמרנו, המדינה לא צריכה להתערב, מי שיעשה את זה טוב השוק. גילו שזה לא ככה, אחרי כמה עשרות שנים, מכניסים את המדינה לתוך המשחק ביותר צורות, היא מתערבת, מייצרת את מה שאמרת. האיזון עובד בערך 30-40 שנה, נכון?
30 שנה, כן.
זה התור זהב. ואז פתאום מופר האיזון. נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים את התופעות הללו.
מופר האיזון בצורה שלפחות לניו קונסנסוס הקיינסיאני אין כל כך כלים לעבוד. אז זה דבר אחד. דבר שני, כי זה תהליך, כן? אי אפשר לציין תאריך אחד, זה תקופה. דבר שני, זה הקריסה של מה שנקרא הסכמי ברטון וודס. ברטון וודס זו עיירה בארצות הברית, בשנות 40 המוקדמות, עדיין בתקופה מלחמת העולם השנייה, מתכנסים שם בעיקר בריטניה וארצות הברית, כדי לנסות לראות איך יהיה המודל הכלכלי אחרי תבוסת גרמניה הנאצית. קיינס עומד, אני חושב שבראש, אבל הוא חלק משמעותי מהמשלחת הבריטית, לא יש תפיסה יותר רחבה ממה שבסופו של דבר, אבל האמריקאים הם אלה שקובעים, ומה שיוצא מהסכמי ברטון וודס, זה קודם כל הקמת של הקרן המטבע הבינלאומי, ומה שיהיה הבנק העולמי, ומה שנקרא גאט, שזה מנגנון של הסכמות לגבי מיסוי ליבוא ולייצוא, מה שאחר כך יהיה ה-World Trade Organization, אבל זה כבר בעידן הניאו-ליברלי. אז ההסכמים האלה, ובהסכמי ברטון וודס, גם יש שניים, שלושה דברים שמאפשרים גם את העולם הקיינסיאני. אז יש הסכמה לגבי סחר יחסית חופשי מצד אחד, אבל מגבלה על מעבר הון, יש פיקוח על מעבר הון ממדינה למדינה, ויש מנגנון של אין כבר גולד סטנדרט, אבל מה שיש זה ככה, הדולר הופך למטבע הייחוס, כשהדולר כן מוצמד לזהב, ויש הסכמה שמדינות יכולות לשנות בגבולות מסוימים, לעשות פיחות או איסוף של המטבע שלהם, כדי לאפשר להן להיות יותר תחרותיות בייצוא, או אם הן מייצאות יותר מדי, לפחות לפעמים לעשות איסוף של המטבע. זאת אומרת, יש מרווח של משחק למדינות לנהל את מה שנקרא ה-exchange rate, כן? את השער המטבע.
שזה מאוד חשוב, דני, כי מה שאתה מתאר לרגע נראה כמו, אם זה לא יסתדר ברמת המדינות, אז אנחנו נעשה פה משהו גלובלי אותו, נכון. שיש בו שליטה. הלא, אנחנו יודעים גם שהבנק העולמי והקרן הלאומי התהפכו, עם הזמן עוד נגיע לזה, בטח לבעלות כוח מאוד גדול. זאת אומרת, אם לא עושים את זה ברמה המדינית, נעשה את זה ברמה היבשתית או העולמית, וזה כביכול, אתה מדבר על הורדה של כוח לכל מדינה, אבל פה אתה אומר, שמו סייג, זאת אומרת, אנחנו עדיין רוצים לתת לחברה האזרחית, כי איפה נמצאים פה, שוב, התחלנו מהאינדיבידואל, התחלנו מהיחיד, ואנחנו כבר מגיעים לשם.
לא, אבל מה שזה נותן, זה נותן למדינה שליטה מסוימת מתוך מערכת של הסכמות בין לאומיות. מדינות.
אבל זה לא פוגע באותו אינדיבידואל שהתחלנו איתו, בליברליזם הזה שדיברנו, שפתאום תראה, רואה את הפרט והאנוכיות שלו?
קודם כל, כן ולא. זאת אומרת, אלה מערכות שעדיין פועלות, הלוגיקה קיינסיאנית מבחינה פוליטית היא ליברלית לגמרי, רק שמרחיבה לעומת, נגיד, הליברליזם הקלאסי, את המקומות שבהן למדינה יש אפשרות להשפיע. אבל זה לא מערר, לא על אף אחד מהחירויות הליברליות, בכלל לא. להפך, אפשר לומר שמאפשר אותה בצורה אחרת. עכשיו, ועדיין יש מנגנון, סוג של מנגנון דמוקרטי, עם הגמון. אם קודם ההגמון היה בריטניה, עכשיו ההגמון ארצות הברית. עכשיו, המערכת הזאת ב-1971, ארצות הברית מתמודד עם בעיות מאוד קשות, שלהרבה מדינות יש דולרים, בין היתר בגלל העלות של מלחמת וייטנאם. יש כאלה שיגידו גם העלות של מלחמה אחרת, של מה שג'ונסון הכריז כמלחמת נגד העוני, וההוצאות שלו, אז בארצות הברית יש גם רמה של אינפלציה יחסית גבוהה, וגם בעיה ש... הרבה מדינות מחזיקות בדולרים, ואז ההצמדה של הדולר לזהב מאיים על הרזרבות של ארצות הברית, ואז ניקסון ב-1971 מחליט שאין יותר הצמדה של הדולר לזהב. אני לא יכול לבוא עם דולרים ולהגיד תנו לי את הערך בזהב, וזה מביא לקריסה של הסכמי ברטון וודס, ואחת התוצאות של קריסה של הסכמי ברטון וודס, זה שלגבי הרבה מהמטבעות, מה שקובע את ערך המטבע זה השוק, וכבר לא המדינה, וגם שהמגבלות על מעבר הון ממדינה למדינה, נעלמות מבחינה פוליטית, מהפכת המידע גם מוחקת את המגבלות הפיזיות על מעבר של הון והון, כי היום פשוט הולכים, לוחצים על כפתור, ואפשר להעביר מיליונים באופן מיידי. אז קריסת הסכמי ברטון וודס, אז סטגפלציה זה דבר אחד, קריסת הסכמי ברטון וודס זה דבר שני. העלייה המאוד חדה במחירי הנפט, כתוצאה ממלחמת יום כיפור והפוסט מלחמה מדרבנת את האינפלציה והופך את האינפלציה לסוגיה מאוד מרכזית בכלכלות המפותחות, בכלכלות העשירות. יש את המגבלות של ההצלחה במידה מסוימת של מדינת הרווחה. זאת אומרת, כשאין בכלל שירותי בריאות, נגיד, להרבה מהאוכלוסייה, אז בסדר, זה שיש שירותי בריאות, זה יתרון. אבל ברגע שאני כבר רגיל, אז הדבר המאוד מרכזי, המאוד בירוקרטי של הניהול של מנגנון הרווחה, המאוד מפקח הרבה פעמים, זכה לביקורת דווקא משמאל ולא מימין.
תסביר את זה, למה דני?
כי המנגנונים האלה נתפסו כלא דמוקרטיים, נתפסו כמפקחים על אוכלוסיות מוחלשות. אז הביקורת הזאת באה משמאל ובאה מימין, אבל מי שמנצל בסופו של דבר זה פוליטית המעבר הניאו-ליברלי. זאת אומרת, יש מגבלה של חלק מהמנגנונים האלה, סתם, כדי לתת דוגמה ישראלית, עד שנות סוף שנות ה-80, שנות ה-90, מי שהיה בקופת חולים לא היה יכול לבחור את רופא המשפחה שלו, זה היה הפקיד או הפקידה בקבלה שהיו קובעים מי הרופא. היום זה משהו שלא נתפס, נכון,
מתחיק,
שנשמע
כן.
אבסורד, מה, אני לא יכול לבחור מי הרופא המטפל שלי, לפחות כרופא ראשוני, כן? אז זה דוגמאות, אז יש, הייתי אומר, עייפות פוליטית של מחלק מהמנגנונים של מדינת רווחה. יש תהליך של היחלשות של האיגודים המקצועיים שהיו מאוד מרכזיים, כי צריך להבין את מדינת הרווחה לא רק כאיזה מזימה טופ דאון, כן, מלמעלה, אלא גם כמשהו שמתפתח כחלק ממאבקים בעיקר של העובדים המאורגנים. זה מאוד ברור. זה מסביר גם למה מדינת הרווחה, נגיד, הסקנדינבית, היא הרבה הרבה יותר מפותחת והרבה יותר אוניברסלית ושוויונית מאשר מדינת הרווחה, או מה שנקרא מדינת רווחה בארצות הברית, גם בשנות ה-60 וה-70, בגלל הכוח הפוליטי של האיגודים המקצועיים.
שעדיין יש בסקנדינביה?
היום פחות משבעבר, אבל עדיין בסקנדינביה יותר ממדינות אחרות. אבל התהליכים, גם מהפכת המידע, שמשנה את האופי של הייצור במדינות העשירות, גם המעבר של הרבה מהתעשייה המרכזית, התעשייה המסורתית, סליחה, למזרח, כן? לסין, לאינדונזיה, למלזיה, למה שנקרא הנמרים האסייתיים, זה מחליש את מעמד הפועלים, את הפרולטריון המסורתי במדינות האלה, מפחית את כוחה של העבודה המאורגנת בתעשיית המידע, בהייטק וכו', הנטייה הזה לעבודה, המבנה של עבודה הוא הרבה יותר אינדיבידואליסטי, אפרופו, ואז פחות עבודה מאורגנת, זה גם תוצר של הניאו-ליברליזם, אבל גם ביסוד השינויים, האידיאולוגיה הניאו-ליברלית, זאת אומרת, הניאו-ליברליזם הופך לזרם מאוד מאוד מאורגן, ממונט פלרין, שזה ארגון של אנשים, של אינטלקטואלים, אנשים כמו פון הייק ופון מיסס ומילטון פרידמן, מקימים think tanks, כן, בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה, שמקדמים את המדיניות הניאו-ליברלית. כל הדברים האלה, וכמובן אחר כך, ההיעלמות של האיום של מה שקראו פעם הסוציאליזם הריאלי, אפשר לקרוא של העולם הסובייטי, זאת אומרת, ההיעלמות של האיום של אלטרנטיבה של ממש לקפיטליזם. כל הדברים האלה כמכלול, ומאוד, אני, אין לי את היכולת להגיד לך מהו הסדר של הפעולות, אני חושב שפשוט מדובר ברב סיבתיות ותהליכים מאוד מורכבים שאחד משפיע על השני, אבל שהכל ביחד מביא לכך שאנחנו עוברים לתקופה שהיא תקופה ניאו-ליברלית. זאת אומרת, יש סיבות תרבותיות, סיבות פוליטיות, סיבות של יחסי עבודה, סיבות כלכליות, זאת אומרת, וסיבות טכנולוגיות.
מציאות, כן? שמשתנה די מהר, עם המון המון שינויים מכל מיני כיוונים, כמו שאמרנו, תיארת כאן המון המון מקומות שהשינוי הזה קורה, ואז בעצם אנחנו לא יכולים להישאר באותו עולם קנסיאני ליברלי שדיברנו, ומתחילה הניאו-ליברליות, שאליה אנחנו מגיעים בפרק הבא, הנה אנחנו okay. עכשיו מסיימים, בפרק הבא אנחנו נבין את הגל הראשון שלה בשנות ה-80, נדבר על רייגן, על תאצ'ר, ונמשיך משם. אז הבנו בעצם את ההתחלה של הדברים, מהרעיון הזה, הליברלי, לבין הגלגול שלו, שבחלקו היה, כמו שאמרנו, תור של זהב, ובחלקו קריסה שלו הצליחה, זאת אומרת, השינויים האנושיים, היציבות שלו כרעיון, לא עבדה מספיק מול הדין דינמיקה האנושית המשתנה כל הזמן, הוא לא היה יציב מספיק.
וצריך גם לזכור שהתמקדנו בעיקר במדינות העשירות, כי יש תהליכים שמתרחשים, תהליכים של דקולוניזציה, שמשפיעים על הדברים האלה, ואיך הקיינסיאניזם מתפתח או משפיע על דרום אמריקה או על אסיה, לא לדבר על אפריקה, זה שונה מאוד, אבל אוקיי,
גם מרתק, אז כן, כן, אולי עוד איכשהו נגיע לזה, אבל כמו שאתה אומר, זה לא רק במערב, זה הרבה הרבה יותר רחב. אז אני מחכה לפרק הבא, אז כמו שאמרנו, בפרק הבא נפתח עם הגל הראשון של הניאו-ליברליזם. פרופסור דני פילק, חוקר בכיר במכון ון ליר, ובמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, המון המון תודה, אני מחכה להמשך. תודה, ואתה רק סיבכת אותנו עם עוד ועוד סיבות, זאת אומרת, כמו שאתם רואים, זה מאוד מורכב. אז תודה גם לעשות במלאכה, ויביאנה דייץ' וחן עוז ונועה בן הגיא, אני רונה גרשון תלמי, אתם איתנו במעבדה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.